ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שנה טובה ומתוקה, חתימה טובה לכל בית ישראל. זה היה בערב ראש השנה שהגיע מגיד גדול לאזור אחד האזורים בפולין, לאחד העיירות, וכולם התחילו להתאסף, לשמוע את הדרשה הגדולה, וכולם מגיעים, מתאספים אל תוך האסם, שם זה האסם, זה היה המקום הכי גדול, וכולם מתאספים, ומגיע לו המגיד, היו בעבר מגידים, אנשים שהיו עוברים מהעירה והעירה, ומאירים את בני ישראל בזמן החגים, להתעורר, לראות איפה הם נמצאים, מה קורה איתם. והמגיד הזה מגיע, ונאספו בני ישראל ובנות ישראל, וכמנהגנו בקודש, עזרת הנשים הייתה מלאה, גברים היו פה ושם, והמגיד התחיל לדבר, ודיבוריו, מה זה דיבורים, חוצב להבות אש. ושם בקהל ישב לו החסיד רבי זושא מהניפולי. רבי זושא מהניפולי, תלמידו של המגיד ממזריץ', בתקופה של אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, היה ידוע בתור אחד החסידים הגדולים. ישב ושמע את דברי המגיד, והמגיד יושב ומדבר לבני ישראל, איפה הייתם כל השנה, ומה עשיתם, וככה, 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 וירה עליהם, וירה עליהם, וירה עליהם, ולא היית בסדר, והיית... פתאום, כל בחייה בעזרת נשים, הוא הצליח, שבר את לבבות בני ישראל. ואז פתאום עוד גבר, ועוד אישה, ואז ממך תור 20 חצי שעה, כל האספה שם הבחיות, מה קורה לנו, כמה אנחנו לא בסדר, כמה לא היינו, ואיפה היינו, כמה לא היינו, ואיפה היינו. סיים את הדרשה, רבי זושא מהניפולי קם למגיד ואמר לו, ידידי היקר, תרצה לבוא להתארח אצלי? מכבודו, רבי זושא מהניפולי? בטח, איזה כבוד. רבי זושא היה חסיד והיה בקו העוני. הסיפור בתוך סיפור, פעם באו למגיד ממזריץ' ואמרו לו, איך ציווה הקדוש ברוך הוא, שני אנשים שמהדת מה שנקרא, איך ציווה הקדוש ברוך הוא לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? אמר להם המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב, ויורשו, אמר, מה אתם שואלים אותי? לכו לרבי זושא מהניפולי. מצאו אותו בבקתה עלובה, בתוך השלג, קור, חלונות פרוצים. הוא יושב ליד קומקום תה. שאלו את השאלה. כיצד זה אנחנו אמורים לברך על הרעה, כשם שמברכים על הטובה? אמר להם רבי זושא מהניפולי, לעולם לא חוויתי רע, אני לא יכול לענות לכם. אותו חסיד גדול בא, מגיד, אומר, בטח שיגיע. וככה הגיעו, ורבי זושא מהניפולי עשה לו יופי של שולחן, וירח אותו, והציע את מיטתו, וזימן אותו למקומו, ואמר לו, שן ונתראה מחר בבוקר. אחר מגיד, שמח וטוב לב, איך הוא הצליח בהרצאה שלו, שבר את לבבות בני ישראל ובנות ישראל, וכולם עצובים לקראת יום כיפור, הבא עלינו לטובה בעזרת השם. איך הוא נרדם לו? ככה ממש בתוך השינה, בתוך העקיץ, פתאום הוא שומע רעש. לא רעש של נחירות, לא רעש של דפיקות. מה זה הרעש הזה? בתוך השינה הוא אומר, מה זה הרעש הזה? שומע. מה זה הרעש הזה? פקח את העיניים, ראה את רבי זושא מהניפולי מעליו עם סכין כזו גדולה. ומשחזת. רבי זושא, מה אתה עושה? אומר לו, תשמע מגיד יקר, מה אני אגיד לך? הגעת לעיירה ואתה כזה צדיק גדול ויש לנו בעיה בעיירה הזאת. אין לנו קברי צדיקים. אז אם אני אשחוט אותך, אז יהיה לנו צדיק. לא, רבי זושא, אתה לא מבין, אני לא כזה צדיק. אומר לו, מגיד יקירי, איך יכול להיות עם דרשה כזאתי? עם דרשה כזאתי, צדיק בר מינה, איזה דרשה! אתה בטח חייב להיות צדיק גדול. לא, רבי זושא, אתה לא מבין, לא צדיק, לא צדיק. אבל מה, אני שמעתי אותך במו אוזניי, איזה מילים, איזה יופי אתה מדבר. איך אתה בא ומבקר את כולם, אתה חייב להיות צדיק. אומר לו, לא, 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 אני חייב לעשות וידוי. ומתחיל לפרוט לו המגיד לרבי זושה את כל העבירות וכל האבונות. אז רבי זושה אומר לו, אז אתה לא צדיק. טוב, אז אני לא שוחט אותך. אבל תגיד לי באיזה חוצפה הרשית לעצמך לבוא ולמרר יהודי. אנחנו עומדים לקראת יום הכיפורים. יום הכיפורים בעולם היהודי, כיפורים כפורים. מה זה כפורים? כיפורים זה מלשון לכפר. כל הדינמיקה שמלווה אותנו מסוף ראש השנה ועד ליום הכיפור, באה לידי ביטוי במזמור תהילים של דוד המלך, פרק ב', גילו ברעדה. מה עושה האדם? נכנס לחשבון נפש עם עצמו איפה הוא היה. ואיך סיימנו ראש השנה, שבוע שעבר, איך סיימנו ראש השנה בפנימיות, מה אמרנו? שיהודי זועק לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני לא רוצה להיות עוד פיקסל בתמונה הכללית. אני רוצה קשר אישי איתך. ואפילו עם הקשר הזה, כמו שאמרנו על אותה כבשה, שהלכה לה וברחה לה ונתקעה שם בגדר, ופתאום עד שמצא אותה הרועה, גל שהיה לחוץ, אתה לה ספנג! היא אמרה, אבל מה היא קיבלה? יחס אישי, יודעת שהרועה אכפת לו ממנה. ככה גם יהודי. עומד בראש השנה ואומר למלכו של עולם, אני מקבל אותך עליי, אני רוצה קשר איתך. אני רוצה קשר עמוק איתך. ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני שימה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. מזמור קוף למד בתהילים. והזכרנו את זה שבוע שעבר, ואמרנו שיהודי זועק ממעמקים לקשר עמוק עם הבורא. איזה מעמקים מדובר בו? האם באמת יהודי יכול להגיע לקשר כזה עמוק עם בוראו? הכל תלוי במה? איך אתה תופס את עצמך? האם אתה מודע לעצמך מי אתה? האדם זה לא רק שכל ולב, אלא באדם יש נשמה. והנשמה הזאת היא מה? חלק אלוקה ממעל ממש. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. כשנברא האדם מהדומם, בא הקדוש ברוך הוא ונפח נפיחה לתוכו. מאיפה הנפיחה הזאת היא כתוב בזוהר? מאיפה היא באה? מאן דנפח מתוכי הדנפח. היהדות אומרת לנו שכל העולם נברא בדיבור, במאמר, 10 מאמרות. אבל כשהוא הגיע לאדם, מאיפה הוא ברא אותו? הוא נפח לתוכו רוח חיים, מתוכיותו, כמו שאתה... מהפנימיות. מצד הפנימיות שקיימת אצל כל אחד ואחד מאיתנו, דבר ראשון, הכוחות שלנו הם אינסופיים. ומאחר והכוח הזה נמצא בתוכנו, רק שירדנו אל תוך המציאות, מה שנקרא כמו בצל כזה, עוד קליפה ועוד קליפה ועוד קליפה, אבל בתוכנו ישנו כזה עומק, שעל סמך העומק הזה, כשיהודי מעורר את העומק הזה בתוכו, הוא נוגע בעומק אור אינסוף, שנקרא י"ג מידות הרחמים. ואז מאירים עליו הרחמים. אבל בכל זאת, יהודי זועק כדי מה הפשר? ההכרזה הזאת היא שאני רוצה קשר איתך, אני רוצה איתך קשר עמוק. איך אני אמור להוביל את עצמי למקום הזה על פי דעת? במה עליי להתבונן? מה עליי להסתכל? אופי וצורת ההתבוננות הכללית שירגיש שכל כוחו וחיותו אינם אלא אלוקות. בסוד, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זאת היא מנטרה. השאלה רק כמה אנחנו הולכים איתה. וכשאני הולך איתה ואני מבין שבאמת הכל באחדות ואני חלק מהאחד, אז לעולם בעצם לא הייתי בפירוד. הפירוד הוא מה שנראה לעין. אבל בפנימיות, עם הכל אחד, לעולם לא נפרדתי מהמקור. לא רק זה, בבוקר מה אנחנו אומרים בברכה השלישית? נשמה שנתת בי, תאוריי. אז מי פגם לקראת יום הכיפורים? הנשמה או החיצוניות שלי? החיצוניות שלי. ומה זה החיצוניות שלי? דיבור, מעשה ומחשבה. אבל אני בתוכי מה? טהור. והראיה שמתישהו אני מגיע לכזה בלבול, לכזה תסכול, ומרגיש ש... וואו, זה לא אני כל המעשים האלה. זה לא מתאים לי. אני מחפש את משהו אחר. בשעת אמירת פסוק ראשון בקריאת שמע, צריך אדם לומר לנשמתו, שמע, והתבונן בכך שמציאותך האמיתית היא בחינת ישראל שבך. היא חלק אלוקה ממעל ממש. ומצידו התברך, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא מרגיש את הנפרדות, כי כל מה שנעשה פה זה חלק ממנו. אלא מצד הנברא, מה הוא מרגיש? אני נבראתי, נעשה העת הזה על ידי יוצרו, עכשיו הוא מתהלך בשוק, הוא נפרד מהאומן שלו. לא כך מעשה בראשית. כל מעשה בראשית, כולל כולנו, באים מתוך האחד. ממשיך אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, ואומר, הכרה זו מביאה את האדם לאהבה גדולה להשם יתברך. עד שיהיה מוכן למסור נפשו עבורו. לא רק כבן שחייב למסור נפשו עבר אביו, אלא מאחר. למה? כי הבן נעשה מציאות נפרדת. אז זה אבא ואמא. אז אם אבא ואמא דורשים, אז אני חייב לעשות. אבל כשיהודי באמת מעמיק בהתבוננות, כי הנשמה מעולם לא נפרדה ממנו יתברך, כי הוויה הוא תמיד אלוקיך, אז הקשר הוא לא קשר כמו בן עם אב, שהוא גם קשר חזק ויפה, או עם אם, אלא ככל שנפנים את המקום הזה, נרגיש שלעולם לא נפרדנו ממנו. וכל אחד ואחד מאיתנו, מעת השם מצדי גבר קוננו, מה מסביר הבעל שם טוב על הפסוק הזה? שכל אדם מתהלך עלי אדמות, מביאים אותו לכל מיני נקודות, ושמה יש לו את הניסיונות שלו בלמסור נפשו. רבותיי, מה זה למסור נפשו? לחתוך תברידים? לא. מתישהו יש את תענוגי העולם הזה, ויש את תענוג האלוקי. ומתישהו אני צריך למסור את נפשי. מה זה למסור את נפשי? אף על פי שבא לי ככה, אני עושה מה שנכון. זה למסור נפשו. כי נפשו כל כך מתאווה לדבר מסוים, לתענוג מסוים, לרצון מסוים, שהיא נמשכת אליו. ואז אנחנו מתמרנים את עצמנו בכל מיני מחשבות, כדי להגיע לאותה תאווה. מתישהו אנחנו רואים שזה סיפוק. הגענו לסי ופוק. אנחנו נשברים אחרי רדיפה בדבר שאין לו ממש. אחרי ניסיונות כאלה רבים, מתישהו מתעורר את הנשמה, מתגלה. ואז יגיע הזמן שיהיה לו את המבחן הזה למסור נפשו בעד השם. מה יחזק אותו לעשות זאת? רק מודעות נכונה. המודעות, אחד מה שאנחנו מסתכלים כרגע, זה סוג של התבוננות אחת, מיני רבות ביהדות, להבין מה זה בפנימיות שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שיהודי אומר שמה ישראל, הוא אומר לנשמתו. שמה והתבונן בכך שמציאותך היא אלוקות. אז אם מציאותך היא אלוקות ואתה אין סוף, אז יש לך את הכוחות. רק בעזרת השם, שנקבל את הדרייב לעורר את זה. הכוחות נמצאים. רק צריך מה שנקרא להאמין בעצמנו באמת. שימו לב, מסוכן, הרי נאמר במסכת אבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. כלומר, על מה? אל תישען על בינתך, על העצות שמציע לך התודעה שלך. כי שם יש נפש אלוקית ונפש בהמית, אור וחושך, מר ומתוק. אבל מה כן אתה יכול להסתמך? על מה אתה כן יכול להישען שיש לך את הכוחות? מצד האלוקי שבך. הביטוי הזה בא גם כן בשני שמות ישראל ויעקב. ישראל זה אותיות ישר כל, או שר של כל, יעקב זה אותיות יוד עקב. יוד זה בחינת הנשמה שירדה לעקביים, אל העולם הזה. וכמו שהעקב שדורכים עליו לא מרגיש כלום, גם אנחנו. הולכים בשירות ליבנו, עם מה שבא לנו, ולא מה שנכון לעשות, ואת כל אחד מאיתנו, בתקופת חיים בשביל, מרגיש שוואלה, זה זורם, בא לי. עד שמתישהו יש שבירה. והוא מתחיל לחזור, הוא מתחיל לשוב. לאן? למקומו האמיתי. וזה מה שנאמר, וזהו שוב הישראל. שהאדם צריך להסיר ההסתר על בחינת ישראל שבו. זה העבודה שלנו. יש הסתר על האלוקי שבתוכנו. וכשהאלוקי הזה יתגלה, במלא הוא ירגיש שמה, מה טוב לי? תורת השם משיבת נפש, תורת השם תמימה. אני מחפש תמימות, מחפש יושר. שואל אדמור הזקן, איך מתאהבים באופן שכזה? למה איך מתאהבים באופן שכזה? הרי כל העניין הזה שסיפרתי לכם כרגע, מה הוא בעצם? כל המערכת יחסים של בין בורא לנברא, זה ככה גם בזוגיות. הנברא זה הנשמה, זה הנקבי. הבורא הוא בחינת הזכרי. האישה היא נוקבה. הגבר הוא זכרי. נקבי וזכרי נפגשים, ושימו למערכת היחסים. מה האישה כל הזמן נמצאת? במקום של לבקש מבן זוגה. כי היא נמצאת במקום שהיא כלי, אז צריך להשפיע אליה אהבה. זה לא בגלל שהיא, כמו שאני שומע, רק עכשיו שמעתי שיחות. נשים זה רק כסף, נשים רק רוצות, נשים אח שלי תתעורר. אישה זה כלי, והיא צריכה אור, היא צריכה שפע, והשפע הזה בא לידי ביטוי בכל מיני רבדים. והנה מצחיק, בא שולחן ארוך, אתה פותח שולחן ארוך ואומר, בחגים יקנה לבת זוגתו, תכשיטים. ישמח אותה. ככה כתוב. רגע, מה זה חיצוניות? איך זה יכול להיות חיצוניות? אם הכל הבנתי שהכל אחד. זה הכל אלוקות. זה הכל אנרגיה אחת. הרי אני, האישה והגבר נמצאים במערכת יחסים של דרישות, לא יעזור. מבקשים שנאהב ללא תנאים, אבל בחייך. יש ילדים, יש הסכמים, יש עבודה, ישנם תנאים, אנחנו דורשים אחד מהשני. ובמקום הכי גבוה, מה אומר הגבר לאישה והאישה לגבר? זה מתחיל קודם כל עם האישה לגבר, לגבר לוקח קצת להתעורר. תראה רק אותי, רק אני פה, שום דבר אחר לא חשוב. אז איך מתאהבים באופן שכזה? מה אמרנו כרגע? הנשמה צריכה להסיר את ההסתר שנמצא על נשמתה, בחינת הישראל שבה. אותו אלוקי שנמצא בה. אז איך מתאהבים באופן שכזה? פרטי ההתבוננות. וצריך להבין שני דברים. חשוב פעם, לא רק הדברים האלה, אוקיי? מבחינת הרעיון, מתחילים עם מה? עם בראשית. מה זה הראשית של הדברים? אומר אדמור הזקן, צריך לידע מקומו ושורשו. שהיה מתחילה. צריך להכיר קודם כל מאיפה הוא בא. ילד חמוד, אנחנו פסטיבל ענק. מאיפה באת? איפה אבא ואמא? איך הלכת לאיבוד? גם אנחנו קצת כמו ילדים, סליחה, לא הקהל, אני מדבר על... זה בניו זילנד שם, זה עם ילדים, הם הלכו לאיבוד, אז אני אומר להם, הם מסכימים. הישראלים ברור השם, אנחנו כולנו מבינים הכל. צריך לידע, לידע זה ידיעה. ידיעה אומר מודעות ללמוד, לאט לאט. צריך לידע מקומו ושורשו שהיה מתחילה, ועכשיו שר ממנו, בכדי שידע לחזור למקומו הראשון. אבל אם האדם לא מודע למקומו הראשון, או שחלילה אומר, אחי, באתי מה... אז למה תרצה לחזור אח שלי? על מה אתה מדבר איתי? תעזוב, אני רוצה לשכוח שהייתי... תודה רבה שאתם, גם אני אוהב את ההומור של עצמי. אבל נורא, זכות אדם שיחשוב מה שהוא רוצה, אבל לא פלא. לא פלא. אבל אדם שחושב על בעצם מאיפה הוא בא, ולאט לאט שהוא מפליג בחוכמת תורת ישראל, והוא רואה שהוא מגיע מאור אין סוף, חלק עצמות ומהות ממש אלוקי, חלק בלתי נפרד ממנו. אני חושב שיש פה איזה הבדל קטן, לא? וכשהוא יודע את מקומו הראשון, אז הוא יודע לאן לחזור. כי מי שאינו יודע ביתו וטועה בדרך, אינו יודע לאן לחזור. בית, קודם כל, איך מתאהבים באופן שכזה? והעצה לגלות מצפוני ליבו ולהסיר החושך, ההסתר על בחינת האלוקי שבו? שימו למה אנחנו מדברים על יום כיפורים. מה קורה יום כיפורים? אנחנו מגיעים, מסתכלים שנה אחורה, רואים את כל החושך שהצטבר. מי אתה מבקש סליחה, אחי? תירגע. אם אתה מהקוף אין לך מה לבקש סליחה, הכל בסדר. זרום, אחי, זרום. אבל אם אתה מרגיש, וואלה, המצפון הזה שימח שמו וזכרו, ב-38-42, לקח את זה מהרעיון שהוגע בספרו של הרצל, המצפון. ועל זה הוא שחט יהודים בלי סוף. יהודי מאמין מצפון, כוכב הצפון שלי, האלוקי שלי. יש לי מצפון. המצפון הזה זה האלוקי שבי. הוא מדבר אליי. וכל אחד מגיע שם ביום כיפור ומדבר ומדבר ומרגיש שהוא קצת טעה. הוא שר ממקומו הנכון. כל אחד מאיתנו ביום כיפור מגיע למין שברון לב. ועל מה אני מדבר איתכם? על אהבה. על להכיר את מקומכם האמיתי. זה שנשברת כבר יודע. באת לכיפור, בגלל זה אתה בוכה. יעזור אם אני... עשית ככה ולא עושים ככה, ועשית ככה ולא עושים ככה. אתם יודעים מה ההבדל בין חסידות ל... וזה זרמים ביהדות, שוב פעם, זה קו הגבורה וזה קו החסד. הדור שלנו זה דור חדש. בעבר, קו הגבורה, המידה התגלתה, 10 המידות האלוקיות שבראו את העולם, 6 המידות, חסד, גבורה, תפארת וכולו, היא מתגלה בכל עידן, מידה בכל עידן. העידן הזה, רחמים וחסד. למה להתעסק עם החושך אם אתה יכול להעיר את עצמך? במילא אם תעיר את עצמך, מעט אור מגרש הרבה חושך. Just a little bit of light, just a little bit of light. נראה מוזר, אה? אנחנו באים שברון לב, מה זה מסעות? עוד רגע אנחנו מתפרקים מיום כיפור. נכון, אבל שימו לב, גילו ברעדה. זה הקו שמזרימים לנו ביום כיפור. אז מאיפה השמחה צריכה לבוא? השמחה צריכה לבוא להבין שאני נמצא בתהליך של חזרה לשורשי. אנשים כללים אותנו, אומרים לנו, אחי, אתה בתשובה? רק כמה אנחנו מאיתנו יודעים מה זה תשובה? מה זה תשובה אמיתית? תשובה אמיתית מסביר אדמו"ר הזקן דבר נפלא. כמו שישיב האדם את הגזלה, כמו שישיב האדם את הגזלה שגזל גנב, וגם כאן ישיב את מה שגזל, את נפשו האלוקית. שעל ידי שהאדם השקיע את שכלו ומחשבתו בענייני העולם הזה, גזל את נפשו האלוקית והפרידה ממקור חוצבה, וצריך להחזירה. חזרה אל השורשים. אז אם מישהו אומר לך, מה, התחלת תשובה? תגיד לו, אחי, הלוואי ותבין מה זה. אני מחזיר את הפיקדון היפה הזה לשורשו, למקורו. זה עוזר לנו להילחם כנגד כל ה... בלה, 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 בלה.
אנשים לא מבינים.
לא מבינים את זה, לא, בטח שלא. מה הם רואים, כן? אני לא יודע, אולי אני שוקל, כן ללכת לרדיו, לא ללכת לטלוויזיה. זה חשוב, זה חשוב מאוד, כי אנשים לא מבינים. זאת אומרת, מה זאת אומרת? שגם ביותו נשמה בגוף, מתגלית באדם קדושת נשמתו. באותה מדרגה, כפי שהנשמה היא בשורשה ובמקורה. ובראש השנה צריך להיות התשובה בכללות ישראל, וביום הכיפור של הפרט. עכשיו, אבל ברור לבורא שאתה הלכת, אבל קודם כל, תכיר את מקומך הראשון. תתעצם עם זה, ואז תבקש לחזור. ובימים האלה כתוב, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. מסבירים בכל כתבי התורה, פשט, רמז, דרש וסוד, שהזמן הזה הוא כשר, שעשרה ימים האלה, מה הכוונה הם כשרים? הם יותר מסוגלים, הבורא מאזין לכל נשמה ונשמה, ונותן לה את הכוח לשוב אליו. ומאפשר את זה, ללא מחסומים, ללא שום עניינים. אז אמרנו, כיצד העצה לגלות מצפוני ליבו ולהסיר עת את החושך? קודם כל להכיר את מקומו ושורשו. כי מי שאינו יודע את ביתו וטועה בדרך, אינו יודע לאן לחזור. אז ממשיך בחיים. חי, זורם. אנשים שואלים אותי, למה הוא לא יודע כמוני? למה הוא לא רואה את מה שאני רואה? כי אתה התחלת לחשוב על השורש שלך, מי אתה באמת? אתה התבגרת, אתה שואל מה רוצים ממך. הפסקת רק לחשוב מה בא לי, כי ראית כשמה בא לי הזה עשה לי ביס לי, במבה לי. אתה חושב יותר מה נכון לי, לא מה בא לי, ברוכה הבאה. והבית, צריך להכיר ולהבין מקומו שהוא עכשיו, באיזה מקום הוא טעה. אדם צריך לעשות עם עצמו, באיזה מקום טעיתי, רגע. בוא נראה, אמרתי שנה שעברה, אני זוכר שהייתה לי פגישה בחודש כסלב עם מישהו או עם מישהי, פגישה עסקית, ו... אמרתי לעצמי, אני לא כל כך בטוח, טוב, ניקח החלטה, בוא נזרום עם זה קצת. אבל אני בודקת, אני בודק. אם זה קורה, אז אני יודעת שזה סימן לא טוב, ואני מרפא. הנה, ראית במשך השנה שהסימנים התגלו שאמרת לעצמך, ועדיין לא הרפאתי כי הבא לי הזה התעצם. אתה כבר תובע בתוך שוקולד, והשוקולד מתוק. שוקולד מתוק. פעם זה אהבה, פעם זה רוחניות, פעם זה בגידה, פעם זה אהבה, פעם זה כסף. כל פעם זה משהו אחר. אז צריך להכיר ולהבין מקומו שהוא עכשיו, להכיר את מקומו האמיתי, באיזה מקום הוא טועה. וכשישים אל ליבו זאת וימצא את עצמו שלבבו פונה, יעמיק בתובנה הזו, וימצא שם כבר את כל התשובות. אבל מה הוא צריך להבין דבר ראשון? מאיפה באתי? מה מקורי? מה שורשי? עצמות, אלוקות, אור אין סוף. משם באת. וכל הרעיון שלי זה להסיר את הקליפות שהצטברו על בחינת האלוקי שבי. לאט לאט להסיר אותם. פעם בליטוף, פעם בחיבוק, פעם בנישוק, פעם בעדיפה. פעם בשבירה. כל זה כלים של הנפש. צריך לעבוד. כלומר, יש משפט כזה במסכת אבות, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. כלומר, חוצפה, לאן אתה לוקח אותי? תפסיק כבר. אני לא מוכן כבר למה שאתה עושה איתי. זוז, עוף ממני, אני מגרש אותך מכאן. מה קראנו בראש השנה בבתי הכנסת? החלק בתורה איזה קראנו? את זה ששרה הולדת יצחק, בחינת הקדושה, ושרה מגרשת את הגר. הגר, בנה ישמעאל, מצחק לפני יצחק, מפריע לו בקדושה. מה הפרשייה שקורית שמה? הגר לוקחת את נסיכת מצרים, הגר הייתה נסיכת מצרים, ביתו של פרעה, היא שותחה לאברהם, בגלל שלא היה לו זרע, היא שותחה, יש לו עכשיו זרע, מה עושה שרה? מגרשת אותה. אברהם פונה לקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר לה? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. כשאנחנו קוראים את הפרשייה הזאת, זה לא יפה. מה זה ככה לגרש? מה, הנקנה? מה קרה, נפתח לך עין עליה? רבותיי, זה כשאתה קורא את זה בצורה חיצונית. אבל בצורה פנימית, הגר מבטאת את הכוח של ישמעאל עשיו, את החושך שבתוכנו. יצחק הוא בחינת האור. מה עושה שרה בפשטות? מגרשת את ישמעאל כי הוא מפריע לקדושה. ככה גם אנחנו צריכים ללמוד בראש השנה, מה הקדוש ברוך הוא, הפרשייה הראשונה, ביום א' בראש השנה, מה קראנו בפרשיית התורה, וזה לא סתם, הסיפור ששרה מגרשת את העמה, הגבירה מגרשת את העמה. ככה היצר הרע נכנס מפטפט לנו, מבלבל אותנו, מערבב אותנו, לוקח אותנו ממקומנו האמיתי, ומה עלינו לעשות לפעמים? פשוט לגרש. אין לך מקום פה יותר. מתי מבין את זה האדם? בתוך שברון ליבו מבין היכן הוא טעה, ועושה את העבודה הזאת ביום כיפורים. אבל ברגע שהוא הבין מאיפה שהוא בא, והוא רואה איפה הוא נמצא, אז הוא חושב כמה הוא לא עשה ואיפה הוא היה, כמה הוא לא עשה ואיפה הוא היה, כמה הוא לא עשה ואיפה הוא היה, הוא נשבר בתוכו, הוא מגיע לשברון לב. אבל רגע, אמרנו שכל הקו של יום הכיפורים, הכניסה לעשרת הימים האלה זה מה? גילו ברעדה. מה זו השמחה הזאת? הלב שלנו יכול להכיל שני הפכים? מצד אחד שמחה, מצד אחד רעדה? אריה ישאג, מי לא יראה? הקדוש ברוך הוא כמו אריה, אריה זה אותיות יראה, אריה זה אותיות ראייה, אדם רואה איפה הוא נמצא, איפה הוא התבלבל עם עצמו, הוא מגיע לשברון לב, הוא שבור בפנים. מה שכתוב בכתבי האריזה למקובל האלוקי שהגיע ב-1568, ומצביע על המאה השנייה, על הזוהר שהגיע מרשבי ואומר, מצווה לגלות זו החוכמה, להוציא את הזוהר החוצה, שזה תורת הסוד של ישראל, אף על פי שניתנה בעל פה, היא לאט לאט התחילה לכתב, כי היא עברה רק מחכם לתלמיד, חכם לתלמיד. כותב האריזל, ומה שכתוב בכתבי האריזל, שכל מי שאינו בוכה בראש השנה ביום הכיפורים, אין נשמתו שלמה. הכוונה לבחייה של שמחה. מה? אחי, אבל כמו שאני מכיר את יום ראשון, מה עשיתי? מה עשיתי? מי נהי לי? אני עושה הצגה, אבל לא סתם. אני בוכה. אתה בוכה. טעיתי. בקש עבדך כי היית כסה עובד. שימו לב לשיחה מהממת שנאמרה על ידי הרבי מלובביץ' בהתוועדות שבת פרשת ניצבים, שזה פרשייה, שני פרשיות אחורה, תפשין יוד א', אנחנו בתפשין עין ד', נכנסנו לד' כבר. תעשי חישוב מהיר בבקשה, טניה, כמה שנים זה יוצא אחורה? 28. עין ד' 74, אחורה ל... יוד א', 63 שנה. 63 שנים אמר הרבי מלובביץ' נשיא דורנו את השיחה הבאה. צדיק הדור, זה מה שהוא אמר. כבוד קדושת האדמו"ר, אדמו"ר זה אדוננו מורנו ורבינו, ציווה לנגן דירוש השנה וציווה לחזור ולנגן כמה פעמים. זו התוועדות שישבו שם האנשים ורשמו בדיוק את מה שקרה, מביאים את זה להגה לרבי מלובביץ', הוא מוריד מה באמת היה מה לא זה, וזה יורד לכיתוב. ואני קורא לכם בדיוק את ההתוועדות. עכשיו בואו נכנס לרעיון של התוועדות חסידית. גם כבוד קדושת האדמו"ר ניגן בעצמו, מתוך בחיות נוראות, את הניגון הזה, בכה. ואחר כך אמר, עומדים אתה בכניסה לימים הנוראים, שבהם מתגלית מלמעלה מידת היראה. ובמילא גם העבודה היא בקו היראה. ביראה גופה ישנם כמה מדרגות, ובכללות יראה תתאה ויראה הילאה. ביראה תתאה גופה ישנם כמה מדרגות, ומהם יראת העונש ויראת הרוממות. מה זה יראת העונש? וואלה, ילד, הורים, בזוגיות, הייתי לא בסדר, צפה פגיעה. זה יראת העונש. אני לא רוצה לקבל את הפגיעה, טוב טוב, אני אהיה בסדר. זה רמה מאוד נמוכה. זה לא היהדות. קוזן אפקט, לכל מעשה ישנה תוצאה? כן. אבל, מה זה יראת המרוממות? שאני לומד להתבייש במעשים שאני עושה. זה יכול לבוא רק כשיש מודעות של נזיר אמיתי. יהודי הוא נזיר אמיתי, הוא כל הזמן עם אלוקות. מה קראנו מקודם? שפרטי ההתבוננות להגיע לאהבה כזאת עם השם יתברך, זה קודם כל להכיר את מקומו האמיתי. הוא הכיר את מקומו האמיתי, הוא יודע מאיפה הוא בא, ופתאום הוא מתחיל להתבונן בעצמו. לפני המון שנים יצא ספר שנקרא אינטליגנציה רגשית. הוא היה רב מחר באמריקה. שם המעלים, הוא כתב דבר מאוד מאוד יפה שקראתי. הוא מביא שם משל מסמוראי שבא למורה שלו מתורת הזן ואמר לו, רבי, מה זה גן עדן וגיהנום? פתר אותו המאסטר של הזן, אין לי זמן כרגע בשבילך, כרגע אני לא פנו בשבילך. הוציא הסמוראי את החרב מהנדן ובא להצליף, אומר לו המאסטר, זה גיהנום. החזיר הסמוראי את החרב, אמר לו, תודה מאסטר, אמר לו, זה גן עדן. מה עשה בעצם המאסטר? היה עד להתנהגות שבו נמצא הסמוראי, ועשה לו שיקוף. בתוכנו מתישהו יש את העד שמתבונן, אבל רק שהוא הפך להיות מודע להבין באמת מי הוא ומה הוא ומאיפה הוא בא, והוא התעצם עם זה, אז הוא מתחיל עכשיו, הוא עובר לתהליך של התבוננות, איפה אני נמצא, ואז הוא קצת מתבייש. זה לא שייך אליי. זו דרגה. זו דרגה. איך זה נאמר בסדנאות מתחדשות? תלמד לאהוב את עצמך. אבל זה תלוש תלמד לאהוב את עצמך, אם אתה לא יודע מי אתה. ואם תגיד לי, אתה באת מה... אז האהבה שלך מוגבלת לגמרי. הפסד פה קטע היה, כאן חיות היה פה. ולכאורה, כשנמצאים בהתחלת העבודה דקו היראה בימים הנוראים, צריכים להתחיל מהדרגה הראשונה שביראת את היראת העונש. נכון, זה ההתחלה. אבל האמת היא, שכיוון שבראש השנה, איזה עבודה עשינו בראש השנה? ישנה גם עבודת התשובה שעל ידה נעשה דילוג שלא בסדר והדרגה, למעלה מסדר ההשתלשלות, ועד שבשעת אחדה או ברגע אחדה יכול להשתנות מרשע גמור לצדיק גמור, יכולה להיות גם ההתחלה העבודה בדרגות נעלות. מה אומר היהודי בראש השנה? על מה דיברנו? אני מקבל עליי את עולך, אני מקבל שאני עבדך. רגע, מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? כאילו לא משנה מה עשית כל השנה, אבל אם אתה מגיע לתובנה הזאת שאתה רוצה לקשר חי איתי, קפצת מדרגה. כי בגלל כל העניינים שעשית, אתה לא מרגיש ראוי לקשר חי. אבל אתה בא ואתה מבקש, אתה עומד עם כל הבלגן שלך, אתה אומר, בואי, אני רוצה קשר חי איתך, ומה שיצא מזה, שיצא, אני לא מודאג. הקדוש ברוך הוא מעריך אותך כל כך, שהוא מקפיץ אותך מדרגה. בגלל הקפיצת מדרגה הזאת היא ברוחניות. עכשיו שימו לב, כיצד שאתה מעמיד את עצמך? אם לא, שוב פעם, חלילה, אינני בא לדגדג לאף אחד, אבל לא לכולנו יצא ללמוד פנימיות על ראש השנה. לא לכולנו יצא להישאב לשיעור ולהעמיק ולראות מה כתוב בכתובים על ראש השנה. אבל ראש השנה זה עבודה רוחנית מאוד 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 חזקה. זה הראש של השנה. יש התעוררות באוויר. י' ג' מידות הרחמים מהירות על כל באי עולם, אנשים מקבלים גילויים. רק בעזרת השם שיקראו את הגילויים האלה כמו שצריך. בעזרת השם, צריך הרבה תפילות על זה. אז ברגע אחד הוא הופך מרשע גמור לצדיק גמור, כי הוא מקבל את הקשר הזה, אני רוצה את הקשר הזה, אבא. חבר'ה, זה דרגה רוחנית, אף על פי שהייתי א', ב', ג', ד', זוכרים את ה... אתה מגיד? אתם כעם ישראל, רבי זושה אומר לי, אחי, אין לי פה קברי צדיקים, אני הולך לשחוט אותך. ככה, ככה וככה, אתה מעביר מעל כל זה, אתה לא נופל לרחמים עצמיים. ואתה אומר, אני מעוניין להתיישר. לא משנה מה יקרה במשך השנה, כמובן שמש... אבל כמובן, האדם כושל, זה קשה, זה קשה. אבל עצם זה שאתה מעמיד את עצמך במקום כזה, אתה מקבל כוחות. ואז מה? ומזה מובן גם שהעבודה יכולה וצריכה להיות בשמחה דווקא. אתה צריך להיות בשמחה מכל הרעיון הזה שאתה יכול להקפיץ את עצמך בדרגות כאלה רוחניות. אבל יהיה לך קשה. עכשיו אני מבקש מכולכם לצאת החוצה ולהסתכל עליכם ולהיות עד ולראות. תראה איזה עבודה אני עושה. איפה הייתי כסא עובד הייתי? אני עומד מול בורא עולם, ואני מבקש להיות בקשר חי עם, עם זה, עם אין סוף ברוך הוא, עם זה שברא את העולם. אז מה אתה בעצבות? הבנתם מה אני מנסה להגיד? Very simple, very simple, very difficult doing. כן. וכבר כל זה, כל זה בסופו של דבר, בסופו של דבר, בסופו של דבר, למה זה קשה, לאן זה יגיע? גם באמונה. אנחנו לא מאמינים מספיק. אם היינו מאמינים בעצמנו באמת והיינו יודעים מי אנחנו, הכל היה נפתח. היינו מתיישרים בצורה של שמחה. ולא, אני דתי, מצוות אנשים מלומדה, אכלתי אותה, אין מה לעשות. כן.
אני לא מבינה איזה שמחה שבקשר וברוח ובמודעות
מוצא שמה עול.
כן.
עול, פשוט.
אני רוצה אור. שם אני רואה טיפה חושב. אולי אני לא רואה נכון.
לא, חבר'ה, בואו נחדד את השאלה.
זה תלוי גם בסביבה שאת מבחינת. אם את סביבה ששומרת שבת, לבד זה מאוד קשה.
לא, אבל הייתי גם בבעסק ששמרו שבת.
חבר'ה, דבר ראשון, גיא שואל אותנו פה שאלה. אייל, אני מוצאת הרבה שמחה בקשר של האור הרוחני הזה שאתה מייצג, אבל כשזה בא מגיע למצוות, אני מרגישה את העול. דבר ראשון, פשוט, את צודקת. ומה שאת אומרת, זו אמת. בראש השנה בתפילות אנחנו מתפללים, אם כבנים, אם כעבדים, רחם עלינו כרחם אבל בנים. כלומר, אנחנו קוראים בתפילות שמה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבון כל יצור כי אתה יצרתו. יש פה מפעל. הקשר של הנברא עם הבורא על פי יהדות מיוצג בשני קווים, בן ועבד. אחריות. עכשיו ככה, בטבעי, מה כולנו רוצים איזה קשר? קו אחר, בן. זה מה שאת מרגישה, לכן טבעי לחלוטין. מה יהיה עם היראה? ככה כתוב בקבלה, זה כמו אוף שמנוסה לעופף למעלה, אבל עם כנף אחת. אז הוא יהיה וום, 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 וום. שם השנים ביהדות, אה? קו יראה ויראה. עכשיו חבר, לא להרגיש רע, דבר ראשון להרגיש רע עם כל דבר, דבר ראשון זה טבעי לחלוטין. ויש פה מאבק. ושימי לב מה אומר אדמור הזקן, מייסד חסידות חב"ד, ושוב פעם ללכת לעשות ביוגרפיה עליו, כדי להבין מי הוא, מה הוא, על מה אנחנו מדברים, כדי שתוכלי לקבל את מה שאני אומר לך בכלל. אבל זה עבודה שלך, זה אני לא יכול לתת לכם את זה, זה אני לא נותן לכם כרגע בשיעורים. אולי יום אחד אני אביא לכם מכתב, שהותר על ידי הרבי מלובביץ', שזה הכתב של אדמור הזקן, הותר לתת לגרפולוג. גרפולוג שרואה כתב יד, ומי שיצא את גרפולוגים הם מאוד חכמים, רואים הכל דרך הכתב, הכל אתה רואה דרך הכתב. אני אראה לכם איך ניתחה סגנית הנשיא של כל הגרפולוגים בעולם שיושבים בסוויצריה. קיבלה יהודיה, היא קיבלה באישור של הרבי מלובביץ' את הכתב של אדמור הזקן, ומה היא כתבה על זה? אני אקרא לכם את זה פעם ביחד, אולי לפני שיעור, אחרי שיעור, זה מרתק לראות בעיניים מדעיות רוח. מרתק. אנחנו נעשה את זה בהזדמנות. אך לא כך, אחרי כל האהבה שכתבנו, כן? שלהרגיש את האהבה הזאת, כשאדם מרגיש הרחמנות שעל נפשו האלוקית, לאן היא טעתה? זה מעורר רחמים עליונים, י' ג' מידות הרחמים, שיומחל אבונו ויוסר המסך המסתיר על נשמתו. שפע יורד מבחינת אב הרחמים. יש אב הרחמן ויש אב הרחמים. זה שני מדרגות באור. וזה מתי? כשהוא עושה רחמים על נשמתו האלוקית, שהרי באה בהפקדה, והוא כל היום בשנוקר, רק בשנוקר. סתם לדוגמה, כן? אז רגע, אך לא יישאר בכך שלא יעשה כלום, כמו שסוברים העולם, שזו תכלית השלמות, כשיש לו מעט אהבה או הרבה אהבה לאור אינסוף. העיקר הוא להמשיך אלוקותו יתברך למטה, להיות לו דירה יתברך בתחתונים, שזהו דווקא תכלית הבריאה, העשייה. העשייה. העשייה שאמרת עליה עול. פה אני מסיים את התשובה אלייך, ואני אתן לך משל פשוט. בין גבר לאישה. מה עושה בין גבר לאישה דבר ראשון? הוא מחזר אחריה, היא מחזרת אחריו מילים יפות. כמה את נאה, כמה את זה, כמה זה, והאופי שלך והזה. ומריצים, וואו, אחי, איזה מחשבות. נראה לי שאנחנו soul twin brothers. וואו, בוא נעוף, בוא נרקוד, בוא נלך. אני לא מזלזל בזה, אני משוגע על זה. אורות, 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 ועוד אורות. אור יותר מדי, מתישהו הכלי יישבר, זה רק עניין של זמן. מתים על זה, כולם אוהבים את הריגושים. חסידות וואה, חסידות חב"ד זה לא פשוט. ביטול. ביטול, ביטול, תהיה כלי, תעשה כלים. תעשה כלים לאור הזה. כי זה כמו גל שגואה ומתנפץ אם לא תעשה לו כלי. האור הזה צריך ממשך לתוך כלים. ואז על פי היהדות, כמובן שיש לבדוק את זה, ירדו המצוות, התורה והמצוות, העשייה הזאת. בהתחלה היא נראית עול. שהם הכלים, לדוגמה התפילה, הנטילת ידיים, שבמלא אתה אוהב לנטול ידיים, נכון? אבל אפשר שגם נסיק פעם אחת, אתה קטח נטילת ידיים עלייך, כשאת קמה מהמיטה ישר, תעשי את זה חודשיים ותפסיקי לעשות את זה. תעזבי, תעשי את זה חודשיים, חודשיים סולו. זאת אומרת, כל בוקר, עוד לפני שאת שמה את הרגל על הרצפה, לפני. את לא אוהבת את זה, את עושה את זה. את לא אוהבת את זה, יפה. תפסיקי כרגע. תפסיקי כרגע קצת, אם את לא אוהבת את זה, תפסיקי. תפסיקי, תרגיד שהיא לבד מה קורה איתך. יש רגש, אין רגש. אבל זה טבעי שהאור, כולנו נצמדים אליו. התפילה, מתי אני רואה שזה כבר לא עול? כשאני מבין שאני בא בתפילה ואני נכנס להתבוננות, מדיטציה, עם אור אינסוף. אבל כשמסתכל על התליטות, ואני מסתכל על הזה, ואני מסתכל על כל העניינים, ועל הביחד, ומפריע לי הכיסא, ומפריע לי פה, ומפריע לי זה, אז כנראה שבאמת אני עדיין צריך את המערה שלי בהודו להתבודד מכל העולם ושאף אחד לא יפריע לי, שם אני מרגיש אור. אצל יהודי יש את הביחד. נמשיך. אני חשבתי שאת תגידי לי, אייל, אני מרגישה את כל הקשר של אור והשמחה, אבל עדיין יש לי שברון לב מכל העניינים הלא רצויים שלי. יפה, ברוך השם. ממש. ומה זה גילו בירדה? כתיב וגילו ברדה, היינו שגם העבודה דימים הנוראים בקו היראה, רעדה צריכה להיות מתוך שמחה, גילו ברדה. ויש להוסיף, בדיוק לשון הכתוב גילו ברדה, ולא רעדו בגילה, כי אם זה אמרנו ימים הנוראים, אז תהיה קודם כל ברעדה, למה קודם כל גילו? שההתחלה היא בעניין השמחה, גילו, אלא שהשמחה צריכה להיות מחוסה ברעדה. ומה שכתוב בכתבי האריזל, שכל מי שאינו בוכה בראש השנה ויום הכיפורים, אין נשמתו שלמה, אין הכוונה לבחייה של מרירות על מצבו הלא טוב, אלא בחייה של שמחה, שמצד גודל ועוצם מעלת הגילויים דראש השנה, וכל הקשר הרוחני הזה, ויום הכיפורים, שאין כלי מוחו יכולים להכיל את כל העוצמה של הקשר הזה, מי אני, מאיפה באתי, מה קורה בעצם בעולמות, וכל זה, אני חלק מזה, אין כלי מוחו יכולים להכיל, נעשית אצלו בחייה בדמעות, על דרך מה שכתוב, אודות רבי עקיבא, שזלגו עיניו דמעות כששמע סודות התורה. קראנו פעם שהיינו בשיעורים ופתאום יש לנו איזה... יש פה פתאום איזה גילויים מרבו רבי אליעזר. ועל פי זה יומתק דיוק הלשון, כל מי שאינו בוכה חולו, אין נשמתו שלמה. מה הכוונה? שבחייה זו קשורה עם שלמות הנשמה. כיוון שאין הכוונה לבחייה של מרירות על מצבו הלא טוב, שאינה שייכת לשלמות הנשמה. הבחירה היא לא על המצב הלא טוב שלך. כי זה לא שייך לנשמה. הנשמה שנתנו לך מה היא? תאוריי. וזה הגישה. וזה חב"ד, חב"ד מלמדת להסתכל על כל אדם, הוא ביסודו טהור, טהור. רק פשוט אותו יהלום, שמו אותו בפחם, גולף קצת הפחם, תמצא יהלום. שאינה שייכת לשלמות הנשמה, הנשמה מבחינתה שלמה, אלא הכוונה היא לבחייה שמצד הרגש גודל ועוצם מעלת הגילויים הרוחניים שקורים פה בראש השנה ויום הכיפורים. עכשיו, אני בא ואומר לכם את זה, אבל כמובן חסר פה איזה קטע קטן. מה קורה בעצם בראש השנה ויום הכיפורים? אז שבוע שעבר היה לנו שיעור קצת, שמענו, שלושה ספרים נספרים, פתאום ראינו מה זה קשר חי. אלה נכתבים למיטה, אלה נכתבים לחיים, אלה תלויים כל עשרת הימים, ומה הם תלויים בעלי התשובה, מה הם תלויים שמה? תשאל את עצמך, אתה רוצה קשר חי עם הבורא או לא? לא משנה מה יקרה מזה. ואז נכתמים לחיים. פתאום גילינו סודות, פתאום ראינו שהם, רגע, כתובים פה דברים ואנחנו בכלל לא רואים אותם בצורה נכונה. ואמרנו שכל מי שיעשה טפח רצון השם, מה, הוא צריך להזמין לעצמו כבר מצבה? לא. יש לו קשר מת עם אבא. אין יחס. ובביאור הטעם שגם בימים נוראים צריכה להיות התחלת העבודה מתוך שמחה, מה ביאור הטעם? עכשיו הרבי עד עכשיו הסביר במין שכל שהוא עדיין לא הטעם האמיתי, מדוע העבודה צריכה להיות מתוך שמחה בתוך הרעדה? הרי זה שני הפכים בליבו של האדם במקום אחד. זה נקרא דיסוננס. גם שמחה וגם עם פחד, גילו. רעדה, סליחה. הרבי אומר, יש לומר, אם תהיה ההתחלה של העבודה ברעדה בפחד, ייתכן שלא תבוא ההתעוררות לעבודה עצמה. כי כשיעשה חשבון צדק בחודש אלול, על כל מחשבותיו ודיבוריו ומעשיו הלא טובים, שיחו, מה אמרנו קודם? שתזכור קודם כל מי אתה. אם אתה לא זוכר מי אתה, אין לך שום חשבון צדק מה לעשות, תזרום אחי, תזרום. תזרום, אתה לא צריך את החגים האלה. אבל אם אתה מבין שאתה באמת הור אלוקי, אז יש פה חשבון נפש. אבל החשבון נפש, שימו לב מה אומרים לך ביהדות, מתוך שמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה וטוב לבב מרוב כל, רוב כל זה המצוות. שמחה קודמת לזה. אז זה לא הזמן עדיין. קודם כל צריכה להיפתח, ללמוד, זמן. כמה? לא אני עשיתי אותך, הוא יודע. שאף אחד לא יבלבל אותך. על כל מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו הלא טובים שהיו במשך השנה החולבת, ורואה שהנהגתו הייתה שלא כדבעי, לא בסדר, ויוסיף לעשות חשבון צדק על העבודה דחודש אלול גופה, שגם בחודש המיוחד שנתן הקדוש ברוך הוא כדי לתקן את כל השנה כולה, לא הייתה הנהגתו כדבעי. איפה הייתי? איפה הייתי? אני לא יודע איפה, אני יודע איפה הייתי באלול, השם ירחם. גם באלול שניתן לי החודש, רק תחשוב, תעשה ותיכנס כזה בסבבה לחגים. לא יודע איפה בזבזתי את הכסף, לא יודע. כסף, כוסף זה מלשון אהבה. כסף זה קו האהבה. לא יודע איפה בזבזתי אותה בכל מיני מקומות, לא יודע. אזי יבוא לתנועה של הכנעה ושפלות גדולה ביותר, כמשל העני ומדוכא באיסורים שאינו צריך שום התעוררות לפקוט. מספיק שאני נזכר מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, ישר הוא בוכה. כך האדם יסתכל במקום שלו האמיתי, אבל באמת הוא עושה חשבון נפש, חבותיי. יש פה לפעמים הבנה. אל תתעסק, כלומר, אל תהיה ביקורתי. זה לא ביקורת. זה חשבון אמיתי. זה לראות את מקומך אמיתי. אם לא תדע את מקומך אמיתי, לא תוכל לעבוד. לא מדובר פה על ביקורת. למה אני ככה ולמה אני ככה? אלא, אלו העובדות. יש הבדל. לא למה אני ככה, למה אני ככה, למה אני ככה. אלו היו העובדות. התבוננות. יפה מאוד. אתה עד. אתה לא נכנס למקום הרגשי. אתה בשכל לגמרי. מוח שליט על הלב. ועד כדי כך שלא יוכל להעיז, ובגלל שהוא יסתכל בכל הזמן, הוא יתבייש. הוא לא יוכל להעיז ולבקש מהקדוש ברוך הוא להיות מלך ולקבל אותו לעבד. וזה בדיוק מה שהבעל דבר רוצה. להביא אותך לאותה נקודה שאתה תרגיש לא ראוי. לשבור אותך. רב, תשמע, מה אני עושה, מה אני עושה, זה לא שייך, מה אתה מדבר עם? זה בדיוק המקום שהוא רוצה להביא אותך בשברון הזה. ואז הוא גוזל לך את השמחת חיים, את השמחה להשתדל להמשיך לחזור אל השורש, והוא ניצח. ואני בטוח שאני צדיק. ההוא, ההוא. זה עם הפרצוף המכוער הזה, שככה אנחנו קראנו על הרי, על... אני. מי זה אני? לא עין, אותו אותיות, לא אין סוף שבתוכי, אני שבתוכי, האגו. האגו על רבדיו הלא חיוביים. עולה את הרוסית עושים לעצמנו. ורק החכם, חכם זה ראשי תיבות חצי כוס מלאה, יכול אט אט לעזור לך להסיר את אותן מחשבות שמפריעות לך עם השמחה, וזה המנוע שלך להתקדמות, לחזור אל השורש מתוך שמחה.
זה מזכיר את הפסיכולוגיה החיובית.
כפרה עליה, הפסיכולוגיה החיובית, דרך אגב, הגיע אחרי שפרויד כבר שיגע את כולם וקלטו שהוא קצת קוקולה קוקולה. אז קצת חמה מהגאונים האלה התחילו לפתוח עוד ספרים, וראו שבדת יש חשידות, רוח דל תכנים, וקצת בקלות הם נתנו לזה שמות אחר, שהסתכלו יותר על אוגוסטוס, שהוא שואל שאלות יפות, והתחילו לעשות צירופים חדשים, כי ראו שהבודיזם עולה, וההינדואיזם עולה, ואיפה הם נשארים המערביים מאחורה. חבר'ה, לא רק בפוליטיקה יש מאבק, לא רק במכוניות למי יהיה יותר חזק, גם בחוכמה, זה טבעי. למה היהודי אין לריב עם אף אחד? זה מה קיבלנו, זה מה עושים, זה הגישה. בלי לריב עם אף אחד. זה הכי כזה.
שיקרו כמה שהם רוצים.
שיקרו כמה, בדיוק, שיקרו כמה שהם רוצים. אבל הרבי בכה על זה, זה לא הזמן לבאר את זה, שנגנבו ספרים, הרבי ממש בכה על זה. כי הם הגיעו, ספרי קבלה הגיעו לוותיקן ברומא. והרבי בעצמו אמר את זה. כי מישהו מהיהודים גנב ספרים ומכר אותם באלפי דולרים, נכסים של האדמו"רים, והעביר אותם. והרבי אמר, קם וזה עצר את זה, הוא ראה את זה ברוח קודשו, הוא אמר שהגיעו כרגע ספרים לוותיקן, והוא אומר שהאדם יחזיר את זה, כי אם לא זה כמו פצצה מתקתקת בידיים שלו. והיה משפט באמריקה על זה, שהוא טבע את בית חבד, שזה ירושה, ובסוף האמריקאים פסקו שזה נחלה של החסידים, וזה לא ירושה פרטית, הקיד והדת, הקודש. משהו הפוך על הפוך לגמרי. לא זו בלבד שלא יוכל לדרוש ולטעון שצריכים לקבלו לעבד, אלא לא יוכל אפילו לבקש זאת בתורת צדקה. לא תהיה לו החוצפה והעזה לבקש מהקדוש ברוך הוא אפילו בתורת צדקה. תעשה איתי צדקה. עשה עמנו צדקה וחסד. למה? כי היצר הכניס לך למקום של הפך השמחה. הנה, תראה מי אתה ומי אתה ומי אתה ומי אתה. אז שחרר, אני צריך את כל הבלגן הזה. הכניס לך בדיוק לפינה שהוא רוצה להכניס לך. וגם כשהקדוש ברוך הוא כבר מוכה לו, הוא מוכן ליתן לו מבוקשו מבלי הבית אם ראוי הוא לקח או לא. ולכן צריכה להיות ההתחלה מתוך שמחה, גיל הוא דווקא שפורצת גדר. על ידי השמחה נעשית אצלו פריצת הגדרים. מה זה פריצת הגדרים? דווקא שהוא בשמחה ואמר, את זה אני לא עושה, את זה אני לא עושה. שמחה, פורצת גדרים. זה כמו שאתה הולך לחתונה, וכעסת על הבדודה הזו ועל זה לפני איזה שנה, ופתאום אתה רואה אותה בחתונה, דודה שולה, מה נשמע, מה עניינים? השמחה פתאום פורצת גדר, למישהו שלא תגיד שלום בדרך כלל, פתאום איתו אתה אומר שלום. אז גם כן השמחה שלנו פורצת את הגדרים שלנו, את זה אני לא בא לי, זה לא נראה לי, זה אני לא עושה. פתאום השמחה זה המנוע שלך, כמובן עם המודעות, להוביל אותך על הקדימה. על ידי השמחה נעשית אצלו פריצת הגדרים, אשר מבלי להתחשב במעמדו ומצבו, יקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא בתורה, וזה מה שאמר, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, יהודים, הכריזו מלכויות, שזוהי נתינת כוח לכל בני ישראל, ולכל אחד ואחד מישראל אשר מבלי היבט על מעמדם ומצבם, יוכלו לומר מלכויות, לבקש מהקדוש ברוך הוא להיות מלך עליהם, ומתרה מזה, לשבח את הקדוש ברוך הוא בעניין המלכויות כדי שתמליכוני עליכם. וכאשר יהודי אינו מתחשב במעמדו ומצבו ואומר מלכויות, אזי מתנהגים עמו מלמעלה באופן כזה, שלא מתחשבים במעמדו ומצבו אם הוא ראוי אם לאו. אם הוא כלי ויש לו במה לקבל אם לאו, ונותנים לו כל העניינים, גם הכלים, כמו שכתוב, שלח יהבך על השם והוא יכלכלך. מה זה הוא יכלכלך? הוא ייתן לך את הכלים. שימו לב איזה הפוך על הפוך זה. הרי אנחנו רואים, חוק המראות, אתה רוצה לחייך, אתה רוצה שיחייכו אליך, תחייך. אז מה אתה עושה פה? אתה עובד עם עצמך מבלי חשבון, אני כן רוצה את הקשר הזה, אני כן עומד מולו, אני שמח מהמקום הזה, אבל יש גם את הרעדה של הדברים שלא עשיתי טוב. אבל זה שאני מתחיל בשמחה, נותן לי את הכוח והכלים לחזור מדרכי התואה. מודעות. מודעות. אתה מתבונן בידיעה לפרטי פרטים, וככל שאתה מעמיק ואתה לומד יותר לעומק, כי אם אתה לא לומד לעומק והידיעות הן רק רדודות, אז אין לך בעצם כלים, אין לך. אבל ככל שאתה מעמיק ואתה רואה ועולה לך מבפנים פתאום מחשבה כזאת ואתה מנפץ אותה באור, ועוד מחשבה כזאת ויש לך כלי לענות לה מהמודעות שלמדת, אז אתה מעמיד את עצמך באחריות. מצד אחד אני שמח, מצד שני אני לוקח אחריות על מקומי ואני מתכוון לשנות אותו. זה לא הזמן, זה אוה, זה כל אחד.
במחשבה קטרה, אני מסתכלת פשוט על העולם, וזה הקשר של, מזה אני שמחה, על הים, על השמיים, על העצים, על
הטבע. זה הטבע, זה קשר עם אלוקים. פה אנחנו מדברים עם קשר עם הוויה. אלוקים בגימטריה 86, גימטריה הטבע. אז את שואבת כרגע את הכוח שלך משם אלוקים, אבל זה מוגבל, כי השמיים מוגבלים, והעץ הוא מוגבל, והים הוא מוגבל. יש את האור אינסוף, מעל זה. בדיוק. זה שם הוואי, בדיוק. היינו שהקדוש ברוך הוא נותן גם את הכלים, לא מצד מעלת עבודתו, אלא מצד העניין, דיבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב, אשר אהב סלע. מצד האהבה, הקשר הזה שקיים בינינו, ועל זה עם ישראל חי כל השנים. אנשים באים להוציא אותך מהאהבה הזאת, ואומרים, תשמע, נכון בגדנו בו, עשינו לו, אבל יש לנו פה מערכת יחסים. זה כמו זוגיות. מרביצים אחד לשני, כועסים, אבל לא, נפרדים, לא נפרדים, עובדים. גמר חתימה טובה לכל בית ישראל. תודה רבה, נתראה בעזרת השם בלי נדר, שבוע הבא לקראת סוכות וסוכות, וואו, על השמחה, ונעוץ כבר עם העניינים של סוכות. כל טוב.